שלום וברוכים הבאים לשיחת הוועידה של קבוצת דלק. לידיעתכם, כל משתתפי הוועידה הינם במצב ההזנה בלבד. לאחר הצגת הדברים תהיה אפשרות לשאלות. ההוראות לקבלת זכות הדיבור יינתנו בזמן המתאים. לקבלת סיוע בזמן הוועידה, ענה כי של הספרות כוכבית 0. לידיעתכם, ועידה זו מוקלטת יום חמישי, ה-31 במרץ 2016. לפני שאני מעבירה את השיחה לגברת דינה וינצ'ה, מנהלת קשרי משקיעים בקבוצת דלק, ברצוני לציין כי מלבד נתונים היסטוריים שימסרו בשיחה, ייתכן ויוזכרו נתונים ועוד תוצאות אשר אינן תחזיות עתידיות, ערכות, אומדנים או מידע אחר המתייחסים לאירוע או לעניין עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית ואינן בשליטתן של החברה ואו השותפויות בלבד. תוצאותיה של החברה והשותפויות עלולות להיות שונות באופן מהותי בשל גורמים שונים כפי שמפורט בתשקיף החברה והשותפויות ובדיווחן לרשויות. שיחת הוועידה אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות המיידיים, התקופתיים והרבעוניים האחרונים של השותפויות ושל החברה, בהם נכלל המידע המלא אודות השותפויות והחברה, לפי העניין לרבות מידע הנחשב, מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך. זכות הדיבור מועברת כעת לגברת דינה וינצ'ה. גברת וינצ'ה, בבקשה.
תודה רבה. שלום לכולם ותודה שהצטרפתם לשיחת הוועידה של קבוצת דלק לסקירת הוצאות לשנת 2015. נמצאים איתנו היום מר אסי ברקפלד, מנכ"ל הקבוצה, ומר ברק משרקי, CFO. אסי יפתח בסקירת הפעילות ולאחר מכן נפתח את השיחה לשאלתכם. אסי, בבקשה.
שלום לכולם, צהריים טובים. נעשה סקירה מהירה על הפעילות ועל דברים של הילייט, ונפתח לשאלות ונשמח כמובן לענות לכם. אני אפתח כמה דברים שבטח מעניין לכם בעיקר, זה נושא... כל נושא מתווה הגז, למרות שעשינו שיחת ועידה רק לפני שלושה ימים אחרי פסיקת בג"ץ, אבל למי שלא שמע, אז נחזור על עיקרי הדברים. בעיקרון, היו מספר עותרים נגד מתווה הגז על נקודות רבות. אם נגיע לשורה התחתונה, השורה התחתונה, כל הטענות בגין שימוש סעיף 52 עוקף ממוני גבלים, מכסות ייצור, בעיות מס, פיקוח מחירים, זאת אומרת, כל זה נדחה, אם אני זוכר נכון, על ידי כל השופטים. יש כמובן את הסיפור של היציבות שלטונית, שאותם דחו שופטי בית המשפט העליון, וכמעט כולם, וזו סוגיה פתוחה. ואני חוזר על מה שאמרתי גם פעם שעברה, שבית המשפט העליון החליט להשהות את ביטול מתווה הגז לשנה, על מנת לנסות ולהגיע ולמצוא פתרונות לאותה סוגיה של הבטחה ליציבות שלטונית. כמו שכתבנו, וזה פורסם גם בתקשורת, אז אני לא מגלה פה סודות, כבר התחילו לשבת, ואני מניח שיש רצון מצד כל הצדדים, משותפי לוויתן וגורמים ממשלתיים, לנסות ולמצוא פתרונות על מנת לצאת מהסבך הזה. אני לא יכול כרגע להצביע על נקודה או על פתרון ספציפי, זה די מוקדם עוד, אבל אנחנו מאוד מקווים שלוח הזמנים והתוכניות, כפי שהשתקפו בעודות הקודמות שלנו, אכן יעמדו בלוחות הזמנים, והכוונה היא שעד סוף שנת 2016, כפי השנה עוד פעם, השותפים יעשו סנקשן וייצאו לדרך עם הפרויקט, כלומר, כל האישורים וכל הדברים שידרשו עד אז נמצא להם פתרון. אני אזכור עכשיו בקצרה את הפרויקטים, את הסקטורים השונים, ואחרי זה נפתח לשאלות, אם יהיה לכם שאלות מעבר לזה, כל בנושא הסוגיות המשפטיות שמניתי עד עכשיו, אז כמובן נשמח לנו. כמובן שהאיילד ב-2015 היה פרויקט תמר, מי שהספיק לעיין ולראות בתמר, אני מדבר עכשיו על המאה, ברמת המאה אחוז, או כל הפרויקט מכרו כ-8.3 BCM במהלך השנה, וזה לעומת 7.5 בשנה קודמת, ולעומת 5.5 BCM בשנת 2013. כלומר, יש פה גידול, לא יודע אם קודם משמעותי, אבל בהחלט גידול יפה לגבי המחירות. וזה למרות שבחלק מהסקטורים המחירים ירדו, אז גם אם אנחנו מסתכלים על ההיקף הכספי של הפרויקט, אנחנו רואים שההכנסות, סליחה, אני כל דיברתי על כסף, ב-BCM זה כמובן 1.6 לעומת 1.57, בכסף זה 8.3 מיליארד, לעומת 7.5 ב-2014.
אמרת נכון,
סליחה, עכשיו אני... 8.3, 7.5. נכון, אני חוזר בפיוט פה. מכל יום אמרתי נכון, זה 8.3 BCM ו-7.5, וברמה כספית זה היה 1.6, לעומת די דומה, ואני מניח שחלק, לא אני מניח, אני יודע, שחלק מהגידול בכמויות קוזז כמובן בירידת מחירים, באותם חוזים שבהם המחירים צמודי ברנט, או ל-PUA, שזה בעצם רשות החשמל, או תעריפי תעוז, שזה בדרך כלל להפנה חשמל הפרטיים. מחיר הגז הממוצע היה ב-2015 כ-5.3 דולר ל-MMBTU, לעומת 5.6, ופה בהחלט משתקף הירידה במחיר הממוצע שהיה לעומת שנה קודמת. המרכיב העיקרי זה חברת חשמל, ששם, כפי שאתם יודעים, המחיר הוא צמוד למדד המחירים האמריקאים, ולכן הוא לא הושפע ולא השפיע מבחינת היקף המחירות הכספיות שלנו. אם אני... דבר נוסף שאפשר להעיד על תמר, שהמסחר יותר מוגן, אם פעם חברת חשמל הייתה לקוח העיקרי, ב-2015 יש לנו כבר מגוון יותר רחב ויותר גדול של לקוחות, שכולל גם בסקטור התעשייתי, גם יצרני חשמל פרטיים, ובהחלט התלות במחירות רק לחברת חשמל, כמובן ברמה הזאת קטן. דוח הערכת המשאבים שאנחנו מעדכנים בכל סוף שנה, מי שראה אותו בדוחות ראה שלא השתנה דרמטית, ואנחנו מחויבים לתת, וזה אני חושב מעיד על גודל המאגר וקצב המחירה שלו בעתיד. אז כל אותם אנליסטים שמכינים DCF יכולים כמובן להיעזר בדוח שפרסמנו, ולעשות את הערכה הסטטיסטית שלהם, ומי שיופי עזרה כמובן נשמח לעזור בעניין. הפרויקט הנוסף, כפי שאמרתי, מתעלם רגע מההיבטים המשפטיים שלו, זה פרויקט לוויתן, שכמו שציינתי בפתיח, אנחנו בהחלט רוצים לפתח אותו, לקבל החלטה לפחות עד סוף השנה. אנחנו מדברים כרגע על פרויקט ששונה ממה שדובר עליו בתחילתו, כלומר, לא נדבר כרגע על אונייה שתעמוד מעל המאגר. אנחנו מדברים עכשיו על אסדה שתהיה הרבה יותר קרובה לחוף. אנחנו מדברים על אסדה שבערך תעמוד כ-10 קילומטר מחופי מדינת ישראל, מול דור בערך, שהיא תטפל בכל הגז, ומשם אמורים לצאת הצינורות גם לרשת הארצית, גם המשך לירדן, דרך בית שאן, וכמובן תהיה הסתעפות משם, וגם לכיוון מצרים, לאותם לקוחות שאני מקווה שלוויתן תספק במצרים, בעיקר זה מתקן ה-LNG של בריטיש גז. בהחלט יכול להיות שניבנה בשני שלבים, אבל אני מניח, לומר, שלב ראשון, שלב שני, על מנת גם לזרף את התהליכים וגם לאפשר לנו את הגמישות להרחבות לפי החוזים שיתקבעו בהמשך. אנחנו מדברים על פרויקט של בין 5 ל-7 מיליארד דולר, מי שרוצה בממוצע יכול לקחת את השישה, אבל אני מניח עוד פעם, אחרי שכל החוזים של קבלני המשנה יצאו, נהיה הרבה יותר חמים, וברגע שיהיה השקה של הפרויקט, גם נדע את התקציב, כל שותפי לוויתן כמובן יצטרכו לאשר את התקציב הזה. גם לגבי מימון, התחלנו בשיחות נוספות, כי בסוף 2014, לפני החלטת הממונה, שהקפיאה בעצם את כל הפרויקט אז, היו לנו שיחות די מתקדמות לגבי מימון, אני מדבר על חלקנו בפיתוח לוויתן, כמובן שזה חודש לאחרונה, ואני בטוח שגם התחום הזה נסתדר, כפי שהסתדרנו בתמר וים תטיס בעבר, אני חושב שזה אחד החוזקות שלנו, שאנחנו בהחלט יודעים לממן ולהוציא לפועל פרויקטים גדולים ועיקריים. אם נעבור רגע לצד של המספרים והחשבונאות, סך הכל דלק נהנית, מדבר על התרומה החשבונאית עכשיו, נהנית מהכנסות במספר כובעים במתן המאוחד שלנו, גם מקיתוחים, גם מאבנר, גם תמלוגל, וכמובן דלק אנרגיה בעקיפין. אני רוצה לציין משהו שלא תמיד לכולם ברור. אני לא יודע אם אתם זוכרים, כאשר קנינו את כהן פיתוח, נוצר מצב חשבונאי שהיינו צריכים לשערך את הפלקות שלנו באבנר, ונרשם אז רווח חד פעמי ענק של קרוב ל-4 מיליארד שקל, אם אני זוכר. לכן בעצם בחשבונות השוטפת אנחנו כמעט לא רושמים רווח מאבנר. רק לסבר את האוזן, אם סך כל התרומה של מגזר הגז והנפט בקבוצת דלק ב-2015 נתן 254 מיליון שקל, אם לא היה אותו שירוך בזמנו, היה לנו פה לפחות עוד 100 מיליון, קרוב ל-101 מיליון שקל נוספים בגין חלקנו באבנר, שהיום לא ניקח בחשבון. גם בצד המאזני, אני מדי פעם נוהג לציין את זה, בשיטת ה-IFRS לא נוהגים לשרך נכסי נפט, בניגוד לכל נכסי נכסים אחרים במאזן בדרך כלל, בעיקר נדל"ן, כי ה-IFRS אמור לשקף שווי הוגן של הנכסים, נכסי נפט לא משרכים. כלומר, אם דלק קידוחים או שומע אצלנו במחירי העלות, בעיקר זה עלות תמר, ועוד אם תראו בכמה היא נשחרת בשוק, תראו שיש שם פער של פוטנציאל רווח, או כל אחד יכול לקרוא את זה שהוא רוצה, פער אדיר בין השווי ובין מה שרשום כעלות בספרים. ועוד פעם, מי שמנתח ועושה נב לחברה, אני מניח שבדרך כלל לוקח את כל הדברים האלה בחשבון. בתחום הזה היו מספר הפחתות חד פעמיות, הפחיתו קרוב כמעט את כל ההשקעה בים תטיס, כי המאגר שם נגמר, אז השותפויות עשו כ-70 מיליון, וכמובן אנחנו לקחנו את חלקנו בעניין הזה, אז זה קצת הקטין את, את התרומה של פעילות הנפט בקבוצת דלק. נעבור עכשיו לחברה שאנחנו פרשנו בה כ-20% ואנחנו בעלי המניות הכי גדולים, אני מתכוון לחברת איתיקה. מי שראה את התוצאות שלהם יצא לו לבדוק, איתיקה הפיקה כ-12,000 חביות ביום, גידול במהלך 2015, שזה גידול של למעלה מ-10% לעומת 2014. העלות של ההפקה שלהם, אני חושב שזה ראוי לסיום, היא ירדה מ-55 דולר ב-2014 ל-31 דולר ב-2015, בעיקר כתוצאה ממכרו נכס שהיה יקר, סגרו נכס אחר, ולכן העלות שלהם היום לחבית היא יחסית נמוכה גם במחירי החבית והמחירה של היום, כך שמבחינת איתיקה זה בהחלט צורות מעודדות. גם החוב הפיננסי ירד, מי שרוצה לראות, לחברה היה כ-800 מיליון קווי אשראי, וכרגע אם נוצא לפרק 665, מחציתו כ-300 מיליון באגרות חוב באנגליה, שהן אמורות להיפרעו ב-2019 כבולט, והיתר זה חוב מגיג, 350 מיליון, זה חוב בנקאי, בנקים גויים באנגליה. אני חושב שהבשורות היותר מסמכות סוף סוף באיתיקה זה פרויקט סטלה. פרויקט סטלה לפי החברה, והיינו שם, האסדה אמורה להסתיים את עבודת האסדה בספנות גדנסק בפולין, שזה המספנות הכי גדולות באירופה, ואמורה לצאת לדרך. האסדה, או פרויקט סטלה, אמור להתחיל להפיק ברבעון השלישי של השנה הזאת, ב-2016, ובהחלט זה ישפיע בצורה דרמטית על החברה, זה ייתן עוד קרוב ל-7,000 חביות ביום, בחצי שנה יפיקו כ-16,000, ועלות, מה שבסטלה, עלות הפקה היא מאוד מאוד נמוכה, קרוב ל-11-12 דולר לחבית, כך שאם הכל יעבוד כשורה, בהחלט הרציות מהפרויקט הזה באיתיקה אמורה להיות גבוהה. ברמה אסטרטגית, כרגע עוד לא הצלחנו, אבל בהחלט אנחנו נרצה להגדיל את ההפקות שלנו בצורה כזו או אחרת. יש לנו כל מיני מגבלות, כי החברה היא גם נבחרת באנגליה, אבל בעיקר בגלל שהיא קנדית ונבחרת בקנדה, יש כל מיני מגבלות לפי תקנות הירדה הקנדים, כמה מותר לגדול, איך אפשר לגדול, ולכן אנחנו צריכים גם להתמודד עם הסוגיה הזאת. אם נעבור לסקטור אחר, זה תחנת הדלק בישראל, בהחלט תרם לנו בצורה משמעותית, הרבה יותר מאשר 2014, החברה גמרה עם רווח נקי של כ-87 מיליון שקל, לעומת 4 מיליון שקל ב-2014. וגם בחברה הזאת אנחנו רואים כל פעם התייעלות, שיפור. אני חייב לציין שהיו פה גם רווחים חד פעמיים בסכומים של כ- 40 מיליון שקל, בעיקר בגלל מכירת דלק, מניות דלק באורפק ומכירת מגרש תחנה בתל אביב ודיזנגוף שמכיר, שנקרא כנדלן. מצד שני היא סבלה מהפחתה אחת פעמית ביוניס, אבל סך כל התרומה שלהם לקבוצת דלק הייתה יפה. אני חושב שעוד ראוי לציין, דלק שילמה חלקה 150 מיליון שקל דיבידנד במהלך 2015, ועם הדוחות הכספיים פרסמה שהיא עומדת לשלם בעבר השבועות הקרובים עוד 75 מיליון שקל דיבידנד, בהחלט שילמה, כבר מתקנים אותי, עוד 75 מיליון שקל. בכלל קבוצת דלק בהחלט זה בשורות טובות, כי שנים רבות תזרים המזומנים שם והרפיות לא אפשרו לחלק רווח. ובקצרה, אני לא אגע בדלק רכב, כי ציבורית, אתם מכירים אותם כולם וחברות אחרות. אני אגע בשתי נקודות, אחת שאני מניח מעניין את רבים מהם, לכל נושא מכירת הפניקס והטיפול החשבונאי בהחזקות של החברה. אז לצערנו, וצערם של אחרים אולי, אותה עסקה מפורסמת עם הסינים, שהיה לנו מסר מחתן כמעט שנה עליה, הייתה שגורה מכל הכיוונים, כולל תנאי הרישיון שהם היו מקבל, התפוצצה עקב מה שקרה עם היושב ראש, אין טעם כרגע להיכנס פה לפרטים. אנחנו בהחלט בודקים מספר אפשרויות שונות, לא שיש לנו כרגע משהו לספר. היה ניסיון עם אמטרס, החברה האמריקאית שלא צלח. יש רעיונות, יש דיבורים, כרגע אין לנו מה לדווח. אני, כמו שאתם מכירים אותנו, ברגע שיש מה להגיד, ספר, אנחנו לא מסתירים ומוגעים לדווח למשקיעים שלנו. ניגע רגע בסוגיה החשבונית, אם תרצו בו רק אחר כך פה, יעזור לכם להבין. הייתה, לא תגיד מחלוקת, לא חושב שהייתה מחלוקת, הייתה פרשנות לגבי רשום החשבונאי של ההחזקות שלנו בפניקס. הפרשנות או המחשבה מחדש נותה כמובן משני טעמים. אחד, בזמנו חוק הריכוזיות שנכנס, וזה דיווחנו כבר מלפני שנתיים, שנה וחצי, כאשר כתוב רע. כלומר, עצם זה, דלק צריכה למכור תגיד פיננסי או ריאלי, ודלק בחר בתגיד פיננסי. לכן היה צורך לשנות את הסיווג או את המדיניות החשבונאית לגבי רישום הפניקס, ואז עשינו, אתם זוכרים, DCF לתואר תקופה, זה היה 6 שנים, 5 שנים, כל פעם להתקצר, ושום אישום בסוף הדרך. אנחנו לגבי ברבעון האחרון בספטמבר חשבנו שעסקת פוסון יוצאת לדרך או תסתיים, ולכן הקטנו גם, עשינו הפחתה נוספת במהלך 2015 בגין הפניקס, כי הבאנו את זה פחות או יותר למחיר המחירה של עסקת פוסון. ואז עלתה הסוגיה מה עושים אחרי שעסקת פוסון התפוצצה או אפס. אנחנו טענו, אני לא אכנס עכשיו, הוצאנו נייר מסודר, מכתב מסודר, לרשות ניירות ערך, עם נימוקים חשבונאיים שקטונתי מלהסביר, אבל אם תלתו עוד פעם, יש פה אנשים שיודעים להסביר, יחד עם רואי החשבונאים, ואחרי שישבנו והסברנו, ורשות ערך דנה בזה לא מעט, וזה הגיע, אני יודע, לדרגים המקצועיים הכי גבוהים שם, בהחלט קיבלו את עמדתנו ופרסמו נדמה לפני שבוע, 10 ימים, הבראה לגבי רשות חשבונאי, איך צריך להתנהג בעקבות מה שאנחנו דיברנו עליהם, כי בעבר, בעסקה אחרת מפורסמת, הם דרשו מדיניות חשבונות אחרת. ID, התפלה, אנחנו ממשיכים לבדוק את נושא המחירות, יש לנו כל מיני רעיונות, עד עכשיו לא הבשיל ידי עסקה, אבל כמובן זה הרבה פחות מהותי לגבי קבוצת דלק. אני חושב, ההחזקות שלי והרכב ממשיכות לתת לנו תשואה יפה, ביקשנו הדיבידנד, אצלנו זה מוגדר כהשקעה פיננסית, ולכן אנחנו בהחלט נהנים מהפירות של החברה הזאת. מבחינה כספית, אתם רואים, יש לנו גם נכסים שוטפים מעל מיליארד שקל, יש לנו קווי אשראי גדולים, ובואו נציין עוד נקודה שכתבנו אותה, היא עלתה בעיקר בספטמבר, לכל הנושא של ירידת ערך של מניות האנרגיה שמופקות בקבוצה. נתנו את המספרים, לא היה שינוי גדול, אני חושב, ברבעון הרביעי לעומת הרבעון השלישי, די דנו בזה ארוכות ברבעון הקודם, אבל אם תרצו להתייחס לזה בשאלות בהמשך, אנחנו בינתיים מחזיקים את המניות האלה, כי אנחנו גם לא צריכים את המזומן כרגע, וגם מבחינת רווחיות, להיות כבר שם מתפסד כרגע, אנחנו לא חושבים שנכון, והזמן הנכון למכור את הניירות האלה. ייתכן, ונעשה את זה בעתיד, או נמצא מנגנוני הגנה כאלה או אחרים, אבל זה נתון שנתנו אותו, הכל ידוע וגלוי, ולא הסתרנו דבר. אני חושב שכיסיתי די תמציתיות את כל הדברים הפרסות שלנו ואת הסגירה על הפעילות, אז אנחנו נשמח לענות לכם על כל שאלה שתצאו לשאלה.
כעת נעבור לשלב השאלות והתשובות. כדי לשאול שאלה יש להקיש על הספרות כוכבית 1. כדי לבטל את השאלה יש להקיש על הספרות כוכבית 2. אם אינכם מאזינים באמצעות רמקול, אנא הרימו את השופרת לפני הקשת הספרות. אנא המתינו בזמן שאני אוספת את שאלותיכם. אני חוזרת על ההוראות. כדי לשאול שאלה יש להקיש על הספרות כוכבית 1. אנא המתינו בזמן שאני אוספת את שאלותיכם. אין שאלות. אני מחזירה את רשות הדיבור למר ברטפלד לדברי סיכום. מר ברטפלד, בבקשה.
יופי, תודה רבה לכולכם. אני שמח שהייתם איתנו. אנחנו נמשיך לפגוש אתכם, נשמח לענות לכם. וכדרכנו, אנחנו נהיה שקופים לכל שאלה ולכל אינפורמציה, גם עתידית שתהיה. תודה רבה ויום נעים לכולם.
תודה. בזאת הסתיימה שיחת הוועידה של קבוצת דלק. תודה להשתתפותכם והמשך יום נעים.